שיעור על משפחה בחסידות, התחלנו מהאמצע.
טוב, נמשיך. כבר אדם
בית. כן, תודה. אוקיי, אז זה הרעיון. כאילו תפיסה שאומרת מיניות, העולם כאילו היותר ארצי שאישה מייצגת, זה לא יכול לעלות בקנה אחד עם עבודת השם, צריכים להתייחס לזה לחלוטין בצורה פונקציונלית. כן? ואם אחלה, זאת אומרת, אם האישה היא יפה או שכילה או צדיקה או כל דברים, אתה יכול להגיד, יש פה משהו. אם רואה אישה נאה, אפשר, אבל לא, לא ואין, זה רעב.
נראה שהאימא הזאת, אתה יודע, אם הנקודה כאן הכי נכונה, זה קשור לקודם, שאם הוא יערך, הרי זה יכול להגיע...
לא, נראה לי שאת תבנה פה לנקודות, לא חושב שהם איזה. כן, כי אם רואה אישה נאה, לשוב הלא הלובן הוא מזרע האב, והאודם הוא מזרע האם, דם עכור שהם סרוכים ומאוסים, כל הכל לביצה ולזרע, לביצית ולזרע. ואם יניח אצל המאכל, עם עשר מאכל. הקנאות שזרע האב נמשך מאבא אילה, עולם האהבה, וזרע האם נמשך מאימא אילה, עולם האירה, וזה היופי שלה. נתב לדבק באהבה ואירת הבורא ברוך הוא, נקודה, זאת אומרת, שוב, בואו, הקודת פה לא כך ברורות, אבל ננסה בכל פעם לעצור. זאת אומרת, יש לנו דבר, הוא אומר, דבר שהוא מעניין, יש לנו זרע, שזה חתיכת משהו קטן, וביצית, משהו שוב, פתאים, והכל מתבשל שם בתוך, לא יודע מה, השחלות, ודבר ככה, ופתאום יוצא מזה בן אדם, אבל הבן אדם לא יצא מהפיזיולוגיה של זה. היופי, האיכות, השכל, הטוב, כל הדברים האלה הגיעו מלמעלה, הגיעו מהנשמה. נשמה שזה הבחינת אבא אילה והבחינת אימא אילה. זאת אומרת, כל מה שמכוער נמשך מהעולם הזה, בתפיסה מאוד נאו-פלטונית של המציאות. כל מה שהעולם הזה הוא מאוד מאוד ארצי, אנחנו צריכים בעצם לדלג על העולם הזה ולהגיע לרוחניות. זאת אומרת, גם כאן, כמו שאמר פנחס שדה, החיים כמשל. חיים כמשל, זאת אומרת, כאן את הספר הזה, חיים כמשל? זה בן אדם שלוקח את התפיסה החסידית שאנחנו מדברים עליה, מטבל אותה בהרבה נצרות וניטשה, ובצורה מאוד גלויה משתמש, וזה לא אותו ספר, זה ככה הוא גם עבד, והשתמש וזרוק. כך בחורות צעירות, תפתה אותם בשירים שתכתוב להם וכל מיני גלגולי עיניים, תהנה מהם ותזרוק אותם לפח, וככה הוא מתאר שהוא עושה את זה, ותזרוק אותם לפח. הוא גם גרם למישהו להתאבד. אז כאילו, זה כמובן שהוא סרס את דברי החסידות הקדושים, אבל כבר מבינים שיש פה איזשהו חוט מסוים שעלולים למתוח אותו מתוך התפיסה הזאת של המד. אז הקטע השני הוא כבר טיפה יותר עדין, הוא בא ואומר, יש פה משהו. יש משהו באישה, בזוגיות, בקשר, אבל המשהו הזה הוא משל, המשהו הזה הוא אמור להביא אותך לשור של הדברים, למקום היותר גבוה. כשנמאס בעיניו העבירה ההיא, זאת העבירה של הניוף, ואולי בכלל כל הקשר המיני הוא עבירה, נמאסים בעיניו כל העבירות, זה מה שמנחם מדבר בתורה
כזאת. כל הקשר המיני, הוא מדבר על
כל הקשר. כן, כל הקשר המיני. כי מכוחה נוצר האדם, אדם כמו שעשה גידים, מרומזים לשעשה לא תעשה, מתבטלו כל השעשה לא תעשה. וגם רבי ישראל, בעל שם טוב עליו שלום, אמר מפני מה יש לעבירה הזאת תאווה גדולה, כי מכוחה נועד האדם, והאדם שיש לו תענוג מסתמה עם מאכלים ושאר דבריו, חוץ הנוגעים מציפה האיים, כן, הוא דבוק הכל לקטנות, הוא מוטש לדבק עצמו לקדוש ברוך. אז גם הקטע הזה לא מאוד ברור. אבל כאילו, הבעל שם טוב בא ואומר שכאילו הנקודה הזאת היא שורש כל התענוגים, הנקודה הזאת של הזיווג המינית היא הנקודה של כל התענוגים, אבל אנחנו לא יודעים אם זה מה שאומר הבעל שם טוב או שהמגיד מוסיף לדבריו, זה הכל בקטנות, מוטב שידבק עצמו בקדוש ברוך. אוקיי, אז מה אתם חושבים על הקטע הזה?
קיצוני קצת.
כן, קצת.
לא פשיפה.
מה, כאילו, מה אנחנו חושבים? קודם כל, מה זה אומר? לפני, כאילו, הרגשות שאתה רואה
את זה. מה זה אומר? אני ניסיתי להסביר.
כן, לא, זה סעד. זה מקום שכן, שזה לא... כן, זה משהו... רחב קצת.
אני חושב שאם הרב שגר היה פה, הוא היה מנסה להסביר, למתק את הקטע הזה עם ז'יז'ק, okay, שאומר שהאהבה האמיתית נוצרת רק כאשר מפנים את המבט ביחד למקום השלישי. Okay, שדווקא הגישה הזאת יכולה ליצור אהבה שהיא אהבה אמיתית. Okay, זה הרי, כאילו, קשר אמיתי לדברים. זאת אומרת, דווקא הפנייה המשותפת לאיזשהו עין, אם זה פנייה משותפת, דווקא פנייה יותר כזה שהוא עין, דווקא יכולה ליצור איזשהו סוג אחד של זוגיות, אולי יותר גבוה.
לא,
פה
הוא לא
מתייחס
לאיש
לנו סובייקט
שגם היא וגם הוא
מסתכלים
על אותו
שלישי.
כן, אני נולד להסכים
איתך. לא, אבל זה רק כי הוא כותב את זה כאילו על הגבר, אם הוא היה כותב על אישה, יכול להיות שהוא היה כותב.
נכון, יש פה שאלות יפות.
גם, הפוך, כאילו.
כן, יפה, שאלות יפות.
ואולי הוא לא היה כותב כי אז כאילו לא דיברו ביחס לאנשים ואיך הם תופסות את זה וזה, אבל כאילו...
זה חינם, אבל אז אני כבר לא יכול להסתכל על זה.
לא, אבל לא בטוח שבצד השני, אז כאילו, טוב, כאילו, לא יודע איך הוא מקבל את זה מהצד השני.
בוא נענו הלאה, שוב, ברור שאנחנו בעולם שבה אנחנו חיים, אז קשה מאוד לקרוא את, את הקטע הזה, הוא מאוד מנוגד לחינוך הדתי, הקוקניקי, שהוא נגיע לו כמובן, שהוא באמת מנסה לבנות, ואולי קוק בהצלחה, לבנות איזשהו מעגל של קדושה בתוך הטבע. Okay, זאת אומרת, המאגי צריך לדעת שאתם יודעים, היה ויכוח מאוד מפורסם בין בובר, אני פה משהו על בובר, אז... הדעה הכי ידעה דעה שהגענו להביא ויכוח בינו לבין שול. בובר בא מאמר, מה זה חסידות? זה פנייה לעולם. ומה אמר המאמר? לא הפוך, זה פנייה מהעולם, זה מיסטיקה, זה פנייה מהעולם אל הקדוש ברוך. והאמת היא ששניהם צודקים. שולם צודק ביחס למאגיד, ובובר צודק ביחס לאבא השם טוב והפרט תפיסות חסידיות אחרות. אז... זה באמת התפיסה של המאגיד, באמת תפיסה שבוודאי שהשאיר אחותם על החסידות וגם בנושא הזה, שזו תפיסה שבאמת היא רואה באיזשהו מקום את הקשר שבסיסו גופני, בסיסו תענוס, זה בתור משהו שהוא במקרה הטוב הוא מקפצה לדברים יותר גבוהים. וכמובן ששוב כבר אנחנו לכיפור הראשון, לא לומר שדווקא הקשר בין אותם תלמידים, בין אותם חבר'ה שרוצים, התעלות בקדושה, אז בעצם כולם ביחד יעשו איזושהי תנועה. אנחנו יודעים שהתנועה הזאת הייתה תנועה מאוד מוכרית בחסידות, שבחגים היית אפילו כל שבת, היית משאיר את האישה ואת הילדים מאחורה, וכל הגברים היו נפגשים ביחד למרחב של החסר החסידי, הייתה מרחב גברי כמעט לחלוטין. הרבה מהמשפחות שלא היו שוכות לחסידות היו כאילו מתפנות בשביל להזכיר את ה... את הדירה ולקבל כמה שקלים או כמה זלוטי, לא יודע מה זה לא היה, אז הם מרובלים. מצב הזה שהוא מרחב, שהוא מרחב גברי, שהוא כאילו נקי מהמקום הזה המיני. Okay? והוא לוקח את הארוס והוא מנטר אותו באמת ביחד לקדוש ברוך הוא, וזה חלק מהכוח שלו. הגלגול המחולם של הדבר הזה זה המילואים. לא, זה דבר משמעותי, זאת אומרת, עושה שכל אחד מאיתנו, זאת אומרת, כאילו, הראות הזאת שעלה כתב חיים גורי.
אבל
אתם רואים שהמילואים
כאילו
בגלל
בפועל,
כאילו, הופך למחרות אחרות פשוט. מגיעים במהלך איזושהי מרחבת קדושה שלא ברור, אתם מחולן.
אה, הוא לא...
אבל כאילו, במקום דבקות
בקדוש
ברוך הוא מוצרת ראות.
לא, אפילו לא ראות, טוב, לא יודע.
אני לא... אני יכול... רק על
עצמי לספר.
אני
חבית המשלטים בתרבות העבריה, טוב, זאת.
לא, אני אומר, היו סיורים שרציתי לקפוץ על גבול ירדן או גבול סוריה, לקפוץ מהבטשית ברוב גסויות שראיתי שם, וחיסון של נשים, ואחד סיפר בשמחה בכמה נשים הוא בגד, כאילו, אני חושב, אם הייתי קוטע אותו בצורה כוחנית, אז היינו אחרי 8 שעות הייתי מגיע לזה, כמו 50 מקרים שהוא סיפר עליהם, עצרנו ב-20.
הוא הספיק כאילו להיות בכסף,
הוא התכנן בפיסה
כדי שיוכל לבגוד בהם.
אתה מבין שהוא התכנן בפיסה?
לא, אז הוא לא...
אתה מבין איזה פוטנציאל, איזה פוטנציאל לך לזה? טוב, השם ישמור ויציל. אז לא, חוץ מהדברים האלה, יש את ההוויה, אתה פשוט המשפחה מאחורה, אתה כאילו מגיע למרחב שיש בו מרחב מאוד אינטימי, שובר, אתה מבין, המילואים זה כמו כל ישראל חברים ברגל, זה כאילו מה שהסוציולוגים קוראים קומיוניטס. כאילו, זה קהילה פשוט, חסרת גבולות, אוקיי, יש לה על האש בסוף, כל עשרה חברים ברגל, יש שם פשוט ממד שאנשים מאוד עשירים, אנשים מאוד עניים, מאוד דתיים, מאוד חילוניים, יכולים להתחבר ביחד. נכון שהרבה פעמים המחנה המשותף הוא מחנה משותף נמוך, אבל בכל זאת יש איזשהו סוג של מחנה משותף. ועובדה שזה אחד מהדברים שאני זוכר שפעם הגיע פה לדבר בישיבה, בערב מסיבת יום העצמאות הגיע לדבר פה אלוף עוזי דיין, אז הוא היה אלוף פיקוד מרכז, וכנראה שעכשיו הוא מגיע לדבר בישיבה, היה פה זה 200 אנשים, במקום זה פגש 20, אבל הוא אמר כאילו מה הכוח שלנו, הכוח שלנו זה החבר, זה לא איזושהי ביורת גדולה, זה החבורה הזאת, זה בעיניי גלגול של הדבר הזה, זאת אומרת, העוצמה הזאת של לשים את המשפחה מאחורה, זה כשלעצמו דוחף אותך לאיזשהו מקום שהוא מקום של מעבר. עכשיו, מה יהיה מעבר? או הריקודים האקסטטיים שמתוארים פה, או המיסטיקה של הקטע השני, ולהראות גם את האחווה הארץ ישראלית, האדם, הלאומית של המילואים. טוב, אוקיי. עכשיו, עד עכשיו דיברנו ביחס לאישה, אולי יש כאלה שמתה פה במקרה אישה, ברוך השם אין פה, אז היינו אומרים, טוב, נו, יש פה הכל שוביליזם גברי וכו' וכו'. אז בואו נראה שגם ביחס להורים אנחנו לא דופקים חשבון. עד לעתיד שיושלח אליהו נביא וישיב לב אבות על בנים, מה זה אומר? זה לומר, ששמעתי בשם החסיד, מוערר רבי נחמן מקוסוב, אל תפנו אל האבות, הוא קורא במקום אהובות, הוא פונה אל תפנו אל האבות. כשאומרים, מדוע לא חרית החסידות זה מאבי ומאבי אביה? בדור הראשון של החסידות, הוא בכלל קוסוב היה כאילו בן דורו של הבעל שם. אז הרבה אנשים באו ואמרו, רב שנייה, איפה שמענו על הנוסח הזה, על הנוסח ספל הזה, על הגרטה, על המנהגים האלה, חדשים לא שערו מבותיכם. ועונה, האם מביאים משיח וכו', ודברי פי חכמכם. זאת אומרת, מה זה התפנו לעבור? אתה תגידו, אבא שלי לא עשה כך. יש פה אמירה מאוד עמוקה. זאת אומרת, לפעמים הדתיות שלנו היא דתיות של מסורת. היא בנויה למשפחה, היא בנויה לאבא שלי. דתיות שכזאת זה דורש בעוף. זה דורש של אמיתי. אוקיי? הדתיות צריכה להיות אותנטית, צריכה להיות מהמקום שבו אתה נמצא, לא מהמקום של המסורת הדתית.
הוא עונה אם הביא משיח, כלומר, הוא לא הביא משיח ולכן...
לך הבית. הוא פותר.
לכן תן לי להביא את המשיח.
בדיוק, תן לי להביא את המשיח. Okay, זו אמירה מאוד מאוד נועזת, מאוד מאוד מהפכנית, זה כאילו מבטא את הפוטנציאל המהפכני שבעצם היה בחסידות שיותר מאוחר, כמו שאמרנו כבר, הפכה להיות האבא והאימא של המסור. וזה שאמר שעד ימי אליהו ידעו האבות שלא עשו כהוגן, והבחרו בדרכי הבנים שבחרו בטוב יותר. אז מה זה לבנים על אבותם? אתה לומר, נגד שלא הלכו בדרכי רבותם, שהיה מורה דרך הישר, כמו אבא חושך סיצו שונה בנו, שהיה ראוי שילכו לפניהם, והביטו לאחוריהם כמו השואל. אתה ואשר לבנים על אבות לאחוז במדרגתן וקל להביא. זאת אומרת, יש פה שוב אמירה מאוד מאוד חריפה, זאת אומרת, זה לא סימטרי. ושים לב אבות על בנים, מצוין, ולב בנים על אבותם, כאילו כל אחד ללמד מהשני. אבל זה לא המסר שהוא רוצה לומר את זה. זאת אומרת, לפעמים בן אדם מגיע לרב, והוא אומר לו, טוב, יש פה את הרב, הרב אומר לו לעשות, ואומר, לא, אני רוצה, אבא שלי לא מסכים איתי. שהיה רבו שילכו לפניהם והביטו לאחוריהם כמו השואל. זה כבר משל עממי שאומר שהשואל תמיד מסתכל לדנף שלו. זאת אומרת, אריה לא מסתכל לדנף שלו, מסתכל קדימה. ולכן אל תסתכל אחורה, אל תסתכל אבא שלך. אם הדבר הזה הוא טוב, אתה אמור לבחור. לכן, האב אמור לבחור בדרכי הבנים, והבנים אמורים לבחור בדרך של עצמם, או בדרך של החסיד. כן, זה ככה...
הם צריכים לבחור בדרך של הבנים שלהם.
כן, כן.
יש... טוב,
אם הם לא הביאו את המשיח.
הייתה נזכיר בשורה אחרונה, שחבר דיין תסתכל כאילו, בעשה פה שם מלחם במקום, תסתכל. כמו שיפור הזה של בנים חסידים שעורכים, כאילו שעורכים לאבא, לאבא ביולוגי, לרב שלהם.
כן.
לעזיבה של הבית.
כן. איפה? עולה בקנה. פעם, שוב, לא מדברים על הצד המיני, הצד המיני לא פה בעניין. המצד מאוד מרכבי במשפחה המסורתית, אולי גם במשפחה המודרנית, זה הפן הזה של ההורים כמחנכים, כמנחילי דרך, כשומרי מסורת, כשומרי מסגרת, את כל זה אנחנו שוברים, אל תפנו אל האבות, אל תפנו אל האובות, ואנחנו צריכים להבין שיש רגע ויש זמן שבו דווקא האבות צריכים ללכת בדרכי הבאים.
כן, זה רגע לפני
ליל הסדר,
של הגעת לבנך,
מה לעשות? אנחנו עושים פה הרבה דברים טובים.
לא, אני אומר, לא, אני רציתי...
נכון, אני חושב ש...
משאלה גדולה שעולה ביחס לזה של מה כן ומה לא, ועד כמה לקחת את זה.
נכון, אבל גם חג פסח הוא לא חג של מסורת, הוא חג של שאלות. זה המסורת ושאלות אותם פלוחות בקנה אחד. זה מסורת, אבל אתה יודע, זה נכונות... לשאול שאלות, וזה גם אומר לצאת מהמקום הזה.
כן, זה לא דבר כאילו, אבל גם שאלת שאלות היא בנויה למסורת.
נכון.
כי בעינם הוא לא שואל את זה עכשיו חיצונית, שואל את זה עכשיו מתוך זה שכאילו זה המסורת שלי, מסורת היהודית.
נכון, זה דבר לרשע, נכון. הרשע אומר מה הבדעות לכם. אם אתה לא אומר לכם, אתה יכול לשאול את כל הקושיות וכל הכפירות שבעולם. אם אתה בפנים אתה יכול להיות כויפר, אם אתה בחוץ אתה אפילו לא יכול להיות מאמין. זה כאילו, אני חושב, אחד המסרים של פסח. פשוט, ומי מגיע בפסח? אליהו הנביא. שהוא בא להשיב גם לב אבות על בנים, אבל גם לב בנים על אבותם. אז כאילו, זה הנקודה הזאת. טוב. אוקיי, עכשיו אנחנו עומדים בפני קטע מאוד מאוד מפרך. המאור בשם של התורה. שהוא ככה לוקח את זה למקום קצת אחר, פחות לא לקטע של הנגד, יוצא לקטע של הבעל. הוא יאמר, אלה ועשם בני ישראל שעטו במצרים לצוותם בין משה ואהרון, ותור משה מצאה למצאיהם לפי השם, ולמסה למוצאיהם, יש להבין מהו זה לכתיב אשר יצאו בין מצרים לצוותם. ולהבין את זה ממילא, שעשו בין מצרים, יהיו מסעות עליו. ומה גם ביד משה ואהרון, פשיטה של הלב מצאו, ופתאום משה נדפקו כולם מפרשים, ופתאום משה את מוצאיהם למסעיהם, וחזר כתוב בשינוי ולמסעיהם למוצאיהם. הנה הדרך לבוא לראות השם נדברך, ומה דעית במשנה קדן תורה, אתה בראית בסוף מסכת אבות, ולמחן דברים שתורה נקנית בהם, וקודש הבריך הוא יוראית אחד ההוא, ואחד מהם הוא בדיבוק חברים, וזה ההנהגה צריך מאוד מאוד בדור הזה. יש להבין למה כתוב בדיבוק חברים ולא כתוב באהבת חברים. הדיבוק חברים פירושו הוא כך. זה נש להבין מה זה תועלת להתאספו בני ישראל יחד ממוצאיהם למוצאיהם יחד לצדים. כמה אנחנו מבינים? מה היה המסע שלהם? זה המסע שלהם אל משה רבנו. מי זה משה רבנו? זה הצד. התועלת הזה יוצא מהם הוא כך. בני כל דרך איש ישר בעיניו. הוא מחזיק עצמו לצדיק וחסיד ולמדן. הוא בעל מידות טובות. מאחר שלא רואה בעצמו שום שם לצד דבר ויצרו גדול ממנו וגדיל לעשות ואלך הלוך וגדול. שאין כאן מתעסק ביחד אל הצדיק, ושם מוצא את הצדיק אנשים גדולים ושלמים, גדולים בתורה ובמידות ואנשי שם, צעירים בימים, ומתאמצים בבת השם יתברך, ואף זקנים בשנים, ואף פי כן הם הנכנעים אל הצדיק ומשתוקקים לעבודת השם יתברך. לכן דבר בהיפוכו, בהימצאו אשרים גדולים, ואף פי כן הם הנשברים ונכנעים בלמוד לפני הצדיק. אחד הנעים לפי צערם, הם מפנים דעתם ועצמם ודעתם מעניות וצערם ומתאמצים לעבוד השם ידבח בשמחה. ואם נהנה בהירותו כל זה, אזי אם ליבו כאבן, ימאס בקרבו כמים, ונעשה נכנע ונשבר ליבו בקרבו לפני כל אחד ואחד, ורצונו ממש לכנוס בכל אחד ואחד מחמת שמחה ואהבה, וליבו נשבר בשברי שברים על כל עיוולתו שהיה לו בראשונה, מה גם זה באותו עוד הצדיק, בטל ממילא בפני עצמו נעשה כעין, אלא נופלים ממנו את הראשונים, וזה הכל בדיבוק חברים ודאי אלא מבין. על ידי כך נפרד ממנו כל השפלות והימים הראשונים ניפלו. Okay? טוב, זה באמת תפיסה מאוד חזקה שאומרת, זה לא אהבה, יש פה דיבוק. זאת אומרת, נוצר פה איזשהו מכלול שהוא בעצם גורם לנו לצאת מהמקום שבו אנחנו נמצאים, לשבור את האגו שלנו, לשבור את התפיסה הסגורה שלנו שאנחנו כל כך רואים את עצמנו בתור אנשים טובים ושלמים, ואנחנו פתאום רואים את עצמנו בתור חלק. אנחנו רואים את עצמנו בתור חלק מאיזושהי חבורה, כל הפרספקטיבה שלנו בעצם משתנה. אני חושב שכל מי שפה היה באומן? אף אחד.
אני הזמנתי טיסה, אבל אני טענתי.
זה גרוע אפילו.
מניות,
כן. אז עוד גברת.
לא, אבל צביקי אמר שהוא עוד לא היה. שונה לכם שהוא אמר שהוא עוד לא היה כמה זה מקום אחר.
אני לא יודע אם היום הייתי מתלבט הייתי נוסע וכנסה להיות קצת כבר טרנדי מדי. אני נסעתי לפני 19 שנה אני חושב.
מה, בעוד
שנה? כן. נסעתי בשנה, לא יודעת החבורה של סיעה שנסעת באופן כבר. נסעתי ואתה יודע, אמרתי לעצמי, שנה הייתי רק מבוגר, ואמרתי, יאללה, נעשה את זה, באמת, עד סוף השנה הבא תתחתן, ממש בסופו.
אז רבינה יכולה לנשב אותך?
לא יודע, נעבור. לא, זה היה חוויה שהיא...
והגיהנום של הרב עקוד.
כן, זה היה חוויה שהיא חוויה מגיעה, בדיוק מה שכתוב כאן. כאילו, החוויה הזאת של שבירת הכבולות, איזושהי חבורה של אנשים שבאים ביחד, וכולם באים כל אחד בדרכו לעבוד את השם, ויש בהם... אהבה מופלאה בין האנשים, ואנשים יודעים שבימים כתיקונם זורקים אחד לשני על אבנים בעיקר. זה היה כל מיני עודי בית"ר ירושלים,
ומזכירים
כמוני, ובחורי ישיבות ליצווקס, וסאטמרים, וברדנבר, וכל מיני אנשים, והיה מדהים איך אנחנו מסתדרנו ביחד. שם זה משהו...
נראה
לי
לך הייתה אחר בסכנה שם.
מה?
נראה לי לך הייתה אחר בסכנה שם, יותר מהבית"ריסטים בעבודי
הכל. למה?
החקרים.
נכון, אבל אתה רואה שהקיבלו אותי באהבה. זה היה חוויה מאוד מאוד עוצמתית, שבנויה על הקטע הזה שהוא מתואר כאן. זאת אומרת, הרעיון הזה של הגוף, אבל הפעם שהוא מופנה לדברים אחרים. ויוצא ממיצר בארציות ויוכל לבוא לעבוד השם באמת. הוא גם יוצא מהארצית, הוא גם יוצא מהמיצר, בפעם המיצר, זה כאילו נובע מהמקום הקטן שלנו, שאנחנו לא צריכים לצאת ממנו, מהפינה שלנו. ודווקא כשאתה כאילו עובר לאיזשהו מרחב אחר, אתה פתאום יכול לראות דברים בצורה אחרת, זה אפילו בלי. במובן הזה כאילו התפיסה היא שהצדיק, אתם מבינים? זה כמו האבן של הרשלה במרק, אם אתם מכירים את הסיפור, הכפתור של הרשלה. הוא רק אבן השוערת ש... סביבו כל הדברים יכולים להתאסף, הוא כאילו לבדת העין והאפס שדווקא כל הדברים מתסכמים וזה הדבר, ההתרחשות היא לא בו, היא המסריף שנוצר, היא הקהילה בעצם שנוצרת מסביבו. כדמר אלה בפום את האדמור איש אלוקים, מורנו הרד יעקב יצחק הדצל, נקראת את הקודש לובלין ורום, האב, הדרת מלך, פירושו איתו בספרים קדושים בשבעת מלאכים שמתו, כל אחד אמר אנא אמלוך, עד ואמלוך הדר ושם לא כתוב באימות והדר, מר שמי וכו', פירוש המעדר, שכל עבודתו ייתן הוד ועזר למראי, מר שמיה הקם עקב על היחידה, שזה קיום העולם, ותשימו לב שעליו נאמר היחיד שבאשתו ככה וככה, הוא היחיד שהיה לו זיווג. זה לא כתוב פה, אבל זה...
היה כתוב במלוך הדר?
כן.
הדר יש מישהו
פה? כן, זה אחד המלאכים, וכתוב באשתו משהו, בבת השם שלה, מדנהבה, הוא יחיד שנזכה שלו אישה ובקבלה אתה כאילו נדרש על המלאכים שמתו ומה שאנחנו עושים זה הדיווג, כאילו, זה הדרך ונעשה על ידי אספת חברים אצל הצדיק ונתבקש כל אחד לפני חברו וכולי וזה ברוב עם, הדרת וכולי כמו שיש אספה, הדרת אומרת כמו שמתפדר המלך עליון, הכל עולמות וזה אמר אדמור, הדר מראה שמי נכון, על הפרשה, על סבל ישראל, כל קודם כשמר אלה פרצת הראשונים מסער בשביל סיעת חבורות וכיתות נשים מסער מישראל הצדיק בנו שנוצר לבינו שיפלו את הראשונים ואת הראשונים אשר היו על כל אחד ואחד והנה על ידי מין הסבות שכל אחד ואחד ייכנס לחברו ורצונו להיכנוס בו מחמת אהבה עבור דיבוק חברים כנה זה נעשה על ידי הצדיקים שעושים זאת זה פירוש שעצו מבצעים לסיבותם שכל אחד יוצא ממצרים פירוש מארציות ואז נעשה הצבאות ביחד בלב אחד דמיז נעשה זאת כמרה פסוד, המשה והארון, ונעשה את זאת שהם צדיקים שבדור ונעד ידי חצדיק להקטין עצמו, לא חפודה בבעליה, זה מה שאומר ברח, הוא עושה לו את הפעולה שוב פעם באגודה אחד לדיוק חברים ולא מידו הייתה זאת טוב, בכל הנסיעה לצדיק היא כאילו גורם את הדבר הזה, זה כאילו הזיווג האמיתי כאילו, אנחנו יודעים שהכתוב, מקבל לשם שמה שחסר בין ה... עולמות דתור, עולמות בתיקון, זה החיבור, הפנים בפנים, והפנים בפנים הזיווג הוא זיווג שנעשה בין התלמידים, שזה אפילו לא יותר מהאהבה, זה משהו אפילו יותר גבוה מהאהבה, זה דבקות. טוב. לא שאנחנו נדלג על הקטע של התפארת תפארת שלמה. אתם כן. מדבר פה כאילו על המידה של אהרון, שמצלתו כאילו על הבחינה של אהרון בצדיקים, כזה הבחינה באמת של האהבה שהיא גם צריכה להיות בן אדם לבין החבר שלו. עכשיו אני רוצה לעבור לשני קטעים הרבה יותר אקטואליים. נציבות שלום בבית ישראל, שניהם הניבו הנהגות פרישות מאוד קיצוניות, כמו לכם. ואני עכשיו עושה את קצת הקשר לדברים האלה, ואם נספיק, אפילו בסוף לומר איזשהו משפט על בזהירות רבה על מה זה אומר עליהם. אולי מישהו יקרא בצורה משהו טיפה יותר פשוט.
הדרגה האלהית של חבותה היא בהגיעה לבחינת משפחה רוחנית, מתוך הרגשה כאילו כולם יחד כאחים בני עם אחד, שזה קשר פנימי. ואז מתקיים בהם כמאמר הרב מקוברינזיה הענק על הפסוק, למה יגרש השם אבינו מתוך משפחתו, שאין זוכים מבחינת אבינו אלא מתוך משפחתו, היינו מתוך התחברות עם יהודים הנקראים בנים, ואילו היחיד אין כוחו להשיג בחינת שם בן. והזאת תפילתנו, ברכנו אבינו כולנו כאחד בפניך. על ידי שכולנו מאוחדים יחד נקרא הקדוש ברוך הוא אבינו. מהם זוכים לזה רק על ידי התחברות והתאחדות גם יחד. וכמרומז בראשון חז"ל לכנסת ישראל היא בת זוגו של השבת. פירוש עבודה מהקדושים הנ"ל שעל ידי שישראל מתכנסים יחד בייחוד הלבבות בשבת קודש, זוכים ששבת קודש הוא בבחינת זיווג איתה.
יפה. למה יגרש השם אבינו מתוך משפחתו? מי זה אבינו?
קדוש ברוך
הוא. קדוש ברוך הוא. זאת אומרת, איך אנחנו מגיעים לכמה שהקדוש ברוך הוא תת זיסר, הקדוש ברוך הוא אבא שלנו, איך אנחנו מגיעים למדרגה הזאת? מתוך המשפחה. מה זאת המשפחה?
חבורה.
הקהילה, החבורה. כן? אין, מה זה משפחתו? מתוך התחברות עם יהודים הנקראים בנים. כן? שכולנו מאוחדים יחד נקרא הקדוש ברוך הוא אבינו. זה כאילו האידיאל של החבורה החסידית. היא יוצרת איזשהו יחד מסוים שהוא בעצם הזיווג. וזה כמובן בשבת, שזה הזמן שבו החסידים מתפנים ומתכנסים אצל הצדיק, אצל הרבי, הזמן הזה של השבת, שזה זיווג בנסיסור לשבת, כמו שהפיוט אחד עודים מביע, זה גם הזמן שבו בני החבורה מזדווגים אחד עם השם. הופכים להיות משפחה, וכשאתם הופכים להיות משפחה, אז הקדוש ברוך הוא מתגלה להם בתור אבינו, בתור תתא, בתור אינטימיות. זה המקום שבו יכולים להרגיש את האינטימיות עם הקדוש ברוך הוא, את היהדות, אתם כמו שפעם ככה היה בתיש חסידי אמיתי, אתה מרגיש את הזה של הביתיות, הפשיטות, כאילו משהו מאוד מאוד חזק במובן הזה, כאילו משהו... הרבה פעמים אנחנו... אני חושב שפעם אני הגעתי ל... כאילו, הגענו ככה להתפלל, שראינו מאורסים, הגענו להתפלל בשטיבה של ברסלב במאה שערים. וציפית, אתה יודע שככה יש שם אש וגופרית, כמו בקטע הראשון. וראיתי חסידים, מגיעים להם בשעה דיים אוכלת התפילה, אחרי לנו כוס תה, שאינו לאחור, הם פטפטים כל התפילה כמעט. עכשיו, בהתחלה מאוד מאוד זעזע אותי, מה קורה פה? כי מזרוחניקים דמינו. אני ברחתי מהפטפוטים והגעתי את הפטפוטים. מישהו אז אחרי זה הסביר לי שהפטפוטים הם פטפוטים אחרים.
זה דאג גדול מפורש, שכל העניין של ההתכנסות זה בשביל... בעניין של התפילה זה בשביל ההתכנסות של האנשים ביחד.
מי אמר על זה?
אבא מזל.
כן, אתה יהודי, יהודי מיוחד. כאילו, אני לא יודע, פשוט יהודים שמרגישים שהם הגיעו לאבא שלהם, הם הגיעו למצרים, הם שותים קר, שותים קסטי. זה לא משהו שבצרימה מבחינתם לתפילה.
כן, אתה אומר, זה לא בזריקה?
לא, זה לא בזריקה. אני משפטי, זה כאילו מישהו שמגישים להם בבית. זה כמו שכאילו, אתה בנושא שפתי של כל בבא בוקר, אתה כל אחד מקבל לשאר כמה עוגיות חטובות ורוב בני העמה שנשארו וזה, וכוס תה. כאילו, זה לא משהו ש... לא, לא שותים בתפילה. אבל כאילו, הם בבית של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא לא חברתם בזה שהוא כוס תה טובה. זה יוצר איזשהו דפוס דפי.
וקוס קלקה.
מה?
וקוס קלקה.
כן, זה כאילו יוצר אצלם משהו... פשוט, התחושה שאתם במקומות האלה, שזה כאילו מקום שבו יש את הבחינה הזאת של הבית. נכון, זה... זהו, זה כאילו המשמעות הדתית של זה. טוב, ונסיים בקטע, בקטע האחרון. טוב, צביקי, תקרא.
אני חושב שיש קשר כאילו בין זה, כאילו עברת כאילו בין לדבר על המקום של אישה ושל הרבות הראשונים ובמקום של ניכר והחבורה, כאילו את החבלה, לא איתך לחבר בשתיהם. מבין למה אני מתחבר.
תראה, אני חושב, אף הקטן יש לנו כן מחבר, הוא כן מעל אותו. נכון, לא בכל קטע הם יהיו, אבל כשאתה משתמש בדימויים של זיווג, בדימויים מיניים, בדימויים של משפחה, ואתה משתמש בהם ביחס לחבורת החסידים, אתה משדר איזשהו מס.
כן, אבל זה לא בכלל קשור לסיפור הקטע של הבאגית, של הצוות הריבש. של
אישה
כחומר, של אישה כבעיה.
נכון, מסכים. נכון, אז הנה, זה בדיוק מקרב אותנו לקטע האחרון, ששוב חובר חברה למטה של האישה. טוב, תקרא.
את
הדיבות
שלו?
כן, לא, בישראל.
דיבות,
אתה? בישראל, הקטע האחרון.
מרחז בן עזב בן אברה כהן. איתה בשם הריגן שמדבר בו את משלמות נדע להביאו. וזה בן אהרון, שנעשה אחד בן אהרון, דבר, והוא יודע על אום שותם והגנו על כל העולם. שאמרו על בני ישראל בבית היסוד, אולי זה הרמת שלום לסמשים, שלא היה להם שייכות לזה לפרק גודל קדושתם, וכן הגיד פה את קדושת אבי מוריזה, בשם אביזה, ולבחריכם בבית ישראל יבקו לשון עתיד, שיבקו בני ישראל עם דדם, כי אם היו בחיים, הם הגיעו בני ישראל עם השפים, שבאים מגילים לבני ישראל, כתיב היה הרבה נתחס וכולי, זאת ראה ומחה ראשה של ברר, על ידי זה עורר מה נדב הביאו והציב בני ישראל. בני נותן לו דודי שלום הרם לבשמירת הברית, והעיקר לו לזרוע אחריו, גם לגוד בני ישראל, וזה כמו של ים על הברית, ושומר את בני ישראל.
אתם מבינים מה הוא אומר פה? פי הריבל הוא מחבר בין שתי דמויות. הדמות של פנחס, שמה הוא בא לעשות? מה הוא מפני בה הוא בא להגן?
הברית.
מפני הזנות, מפני הפריצות. ובקטעים אחרים הוא אומר בצורה מאוד מאוד ברורה, זה מסר לדור שלנו. הדור שלנו הוא דור של פריצות, אנחנו צריכים כנעות, אנחנו צריכים את הדמות של פנחס, שיכול... שוב, לא, שים לזה, לא אלימות, הוא לא תובע ללכת לרחובות ולתת סטירות לבחורות ולשפשות לא צנות. מה שהוא אומר, אנחנו צריכים להיאבק מבחינה רוחנית במגמה הזאת של הפריצות, שזה כאילו השיטים של דורי
גם השיטים זה איזה מין חלק מהרגש?
אבל שימו לב, לזה, לפניכה שהוא הקנאי, מחבר על פי כתבי האריזל את הדב והאביהו, שאיך הם נלחמו בעם, כאילו שמה הם עשו?
לא
התחתנו. זאת אומרת, המלחמה שלנו בפריצות היא דרך לא להתחתן. עכשיו, אי אפשר לא להתחתן, זה מצווה בתורה. סליחה, זה לא מצווה שלי. כן? מפה מתחילות ההנהגות של גור, אני חושב. מהתפיסה הזאת מתחילות ההנהגות של גור, שלא מוקמות לפני זה בחסידות. להפך, זאת גור, תחזות יחסית פתוחה ו... יחסית מודרנית ומאורה בציבור, בציבורות הכוללית וכל הדברים האלה. ופתאום היא הפכה להיות סמן ימני וגררה אחרי הרבה מהחסידויות האחרונות. אני חושב שזה מה שהוא מזהה, הוא כאילו מזהה את עצמו בתור הפנחס, פנחס של הדור. כאילו מזהה אותו במי שיש
בחור.
ישראל.
ישראל,
כן. היה לא אף שקורא לו פנחס. הוא היה או אחריו או תושע אחריו, או שניים אחריו.
מה, אדמור?
כן.
אבל
הוא לא סתם, הוא נכד לסרטן. יש לנו חידושי ערים, הנכד שלו היה שפת אמת, כי הוא נפטר צעיר, הוא גדל אצלו, גם הוא נפטר צעירה שפת אמת. הבן שלו היה עלוי אמת, שהוא יחסית אריך שנים, והוא נקבר ב-48 ונקבר בישיבה. והבן שלו, הבן הבכור, היה הבית ישראל. יכול להיות שלא עוד בנים שנהרגו בשואה, אבל הבן שנהיה אדמור, הוא היה בית ישראל, הדרך שנות ה-70.
וכל ההנחות של גור הצדות זה רק...
ממנו, התחיל ממנו, כן, התחיל ממנו. אז בעצם, כאילו, התנועה הזאת...
היו הולכים האיש והאישה אחד הזה שזה...
כן, כן, לא, זה אפילו יותר מזה, זה לא חזקים שאתה קצת פתוחה.
מה שאם הם לא חזקים אחד?
זה לא, זה אני פה לא יכול להגיד לך. אני תמונות. אז בעצם, מי... יש פה מעבר שהוא נובע מאיזשהו היגיון, כאילו הוא בא ואומר, אנחנו צריכים את הדב והאביהו. הדב והאביהו זה ההגנה על עם ישראל מפני הקלקול הזה של הברית. ואיך אנחנו נגן? אנחנו נשבור בדיוק לכיוון השני. ובעצם אנחנו נפרוש מן האישה. עכשיו, איפה לפרוש מן האישה? צריך ילדים, אבל שתי מיטות נפרדות, לשים ארון באמצע, לא ללכת ביחד. כל מה שאפשר לעשות שהוא לא נקרא חתונה, ועדיין לשמור על המסגרת של, של משפחה וילדים שמקובלת ביהדות. אבל להוציא ממנה, לעקור ממנה כאילו את העוקץ, את העוקץ המיני. זה מה שאנחנו לוקחים בעצם מהשילוב הזה של פנחס ונדב ואבינו. וקנאות מאוד מעניינת, לא קנאות הפגנות. זה קנאות שבעצם מובילה לסירוס עצמי. אפשר לומר,
זה נשמע בהקשר לזה שכאילו החסידות נמצאת כאן מול הליטאיות והציבור הדתי-לאומי, כאילו זה ציבור, הליטאי הוא מאוד קרוב לציבור הדתי-לאומי, שזה מול החסידות, מול חסידויות מסוימות.
השטייקלר כתב דברים מאוד מאוד חריפים על ההנהגות בבית ישראל, דברים מאוד מאוד חריפים. שוב, ממקום שנראה שהוא מקום שמרני, כאילו לא שערו מבותינו, אנחנו מבינים שזה לא מזיז לחסידות האמירות האלה.
מוציא
לעבוד דורות
ראשונים?
כן, כל דברים מהסוג הזה. אבל עכשיו בואו נעשה מה לנו לדברים האלה. לא חושב פה באף אחד מכם שהוא ילך שעה, יש לו תלך שעה הליכה אחריו. אתם לא חשובים אולי שזה מה שיקרה.
צריך
5 דקות. גם 5 דקות אני לא נראה לי. אז אלא אם כן יתאו תוסכם כשחתם את הטלפון בבית. אבל קודם כל בואו נתחיל למתוח את החוט הזה באמת בין הבית ישראל לאלף, לתפיסה הזאת של המאגי, לצד הפרישותי הזה שקיים כל הזמן בחסידות, וגם לחלופה הזאת של החבורה, חבורת החבורה הגבוהית. זאת אומרת, אני חושב שזה כאילו מה שנוצר פה בסך הכל, איזשהו הורדה מהמשקל המאוד גדול שהיה למשפחה, וחיזוק המשקל שמכאן בעצם לחבורה. עכשיו, למה אני מביא את הדברים האלה? אני אראה, אין מטרתי, אנחנו פה לא היסטוריונים, לא רוצים להציג כל התופעות ביזריות ולהציג אותם. עכשיו, אני חושב, כל אני אומר דברים באמת בזהירות מאוד מאוד רבה, וזה לא כל שאני אומר אותם בדקה האחרונה של השיעור, אבל אולי דווקא זה עדיף כך. אז חומר המחשבה שאני מאמין שלו ייתן לנו עוד לדון בחומר. תראו, אנחנו נראה, טיפה דיברנו בהתחלה, אבל נדבר על הדבר הזה הרבה כאילו, כלומר, מבערך חודש, יכול להיות יותר סיבה, נדבר על המשבר של המשפחה ואיך אנחנו מתמודדים איתו. ובהרבה מקומות בעולם, המשפחה במובן שמוכר לנו כבר נעלמה. משפחה נעלמה? במובן המוכר לנו נעלמה. זאת אומרת, הדפוס הזה שבעצם מתואר פה, שבו יש גבר ואישה, הם מעלים איזשהו פונקציה ביחד, אבל הם לא ממש חיים ביחד. דפוס כזה הופך להיות מאוד מאוד רווח באירופה. עם תופעות של חד מיניות, ובכלל יש לבד, והפריות, וכל מיני דברים מהסוג הזה. זאת אומרת, המשפחה הזאת של אבא, אמא וילדים, שחיים להם ביחד עד 120, הוא הופך להיות באירופה יותר ויותר לא שייך, וזה לא המצב בארץ. ופה יש אפשרות לבוא ולהגיד אחרינו המבול, אולי לא אחרינו המבול, זה לא יגיע לפה, עד שזה יגיע לפה, אירופה כבר יכבשו אותם מוסלמים ובכלל לא תהיה קיימת. יכול להיות. ודרגל, ההתפקות של המשפחה זה בין הגורמים לכך שהם חייבים כל הזמן המגירה של למלא את השורות שלהם. וזה גם חלק מההתפוררות שלהם. אז יכול להיות שאל תאירו ואל תעוררו, המצב בריא, אתה מרצה שמי שלא נשוי יתחתן, ויוליד ילדים, והכל יתחילו באושר ואושר, וכאילו, למה אני מבלבל לכם בכלל את זהו, אבל הבעיה שאנחנו יודעים שהדברים האלה מגיעים אצלנו, וחלק מהצדדים של האינדיבידואליזם גם מגיעות אלינו, אפשר להגיד ששיח הם אלה שמעצבות את פני הישיבה. ופה אני אומר, אנחנו צריכים להיות אנשים עם תפיסה דתית מאוד מתוחכמת, שמצד אחד מתקנים את המשפחה, אנחנו נראה, אנחנו עוזדים עליה, ותגידו לכם שמשפחה פמיניסטית זה כמעט סימורון, זה מה שצריכים לבנות אותו. זה לא משהו שהוא עושים ככה, כי המשפחה לא בנויה בצורה, לא הייתה בנויה בצורה פמיניסטית. הם רוצים שתהיה משפחה, זה לבנות אותה כמעט שקרה מהיסוד. זאת מלאכה גדולה שכולנו בעצם עסוקים בה בלי להבין לגמרי מה אנחנו עושים. בסדר, אז זה בוודאי הדבר כדי שאנחנו ננסה לעשות. אבל בואו ננסה להכין לנו בבוידים תאורת חירום וכל מיני דברים למקרה שפתאום יקרו דברים משונים. למקרה שהמשפחה תיעלם, אז יכול להיות שאנחנו נשלוף מה... כאילו, בוא נתן לכם דוגמה, דוגמה שהיא הייתה לי, אני רוצה להציג אותה נורא נורא בזהיר. הגיע אליי תלמיד אחד שלמדתי בישיבה, הגיע אליי כמה שנים טובות אחרי שהוא למד פה, ופגשתי, התפגעתי איזה קצת פגישה בזה שהוא, תחת איזה שהוא עץ ליד הבית שלי, והוא אמר, שמע, דבר וזה וזה וזה, גיליתי שאני או הומוסקסואל או ביסקסואל. לא, הוא לא הכי צפית.
לתקווה.
כן, לפעמים התקווה הזאת היא יותר גרועה מהאפשרות השנייה. וכאילו, לא מסוים, אתה תשמע. זה אני לא יודע, אני לא יודע מה, אם זה ככה, אם זה לא ככה, אם זה בלבולים, זה אתה צריך לפתור את הדברים האלה. אני לא אפשר לתוך הדברים האלה, אבל כאילו, אני מנסה לתת לך את הגבולות. כל שיש בו לבחתי, כאילו, אל תהפוך את זה לפריצות.
מה?
אל תהפוך את זה לפריצות. תבנה את עצמך איזשהו סולם של דברים. והכי גרוע, כאילו, אל תישאר לבד. במובן הזה, כאילו, החבורה הזאת יכולה להיות איזשהו מענה לתופעה הזאת. איזשהו מענה לאנשים שלא עלינו לא יכולים להקים משפחה. אז במובן הזה, אם תהיה חבורה כזאת, חבורה של ישיבה, חבורה חסידית כזאת, אני לא יודע, היא תיתן לו איזשהו מענה.
אבל זה מאוד מעניין, כאילו, אם פתאום תקום איזו חבורה של חבר'ה הומואים דתיים, שיגידו, כאילו, אנחנו רוצים לקיים את ההלכה לגמרי, ואנחנו מתעלים את הכוחות האלה להיות חסידים.
יש יהודי.
אני יודע שיש כאלה
שיש
לשמור על
ההלכה
לגמרי.
יש יהודי שהתחתן לו בדוקטורט, קראו לו מרדכי הירשי לנגר, הוא היה יהודי מצ'כוסלובקיה, כי היה בבית מתבולל לחלוטין. הוא גילה שהוא הומוסקסואל, הוא גם גילה שהוא יהודי. הוא הלך ונהיה חסיד של הרבי מבלז. חזר חזרה לפראג עם כל הלבט, כבר חושב שהוא השתגע לגמרי. כאילו אחיו שלו, אחר זה גם שורר מאוד חשוב, הוא כתב בספר שלו שהתייחס אליו כמו לג'וק. הוא עושה את הסיפור של קפקא של זה שהפך ג'וק. אחר כך הוא כתב התמתן, הוא היה מזרחי, הוא עלה לארץ נראה ב-40 ומשהו, ולא היה לו סרטיפיקט, אבל היה לו כרטיס באונייה. מה שהוא עושה, במקום תא באונייה הוא שכב על הסיפור. אז הוא קיבל את הלגת שכות, הוא היה בארץ לשנה וחצי, ואז הוא נפטר מדרגת רוות, סיפור מפתקת רוות, סיפור מאוד צטרלי. הוא כאילו, אני חושב, היה המסקסואל הדתי הראשון. והוא כתב ספר, הוא לא תורגם אף פעם לעברית, שנקרא קבלה ואירוטיקה, שבו הוא מנסה לטעון שבעצם התפיסה הקבלית היהודית היא הומוסקסואלית, אבל לא בלי מגע מיני. הוא אומר שהזיווג הנמוך וזיווג של דוכה ודוכה ונוקבה, הזיווג היותר גבוה זה הזיווג של זעיר אנפין עם אריך אנפין. זה הזיווג היותר גבוה, ובעיניו זה קורה בתוך העולם החסידי. החבורה החסידית, כאילו זה היה הפתרון. אז כאילו, אז לא הבאתי משהו, הוא כבר כתב את זה לפניי, ספר ב-30 ומשהו.
מה אתה אומר, יש
לך דוקטורט
עכשיו?
מה? לא, הדוקטורט שלי עשה גם בו. לכן טיפה נגעתי בספר הזה, ב-20 ומשהו, 30 ומשהו, אני לא בכל מילים. אז עוד פעם, אני מאוד בעד לומר, כאילו, יש דרך המלך. אנחנו צריכים, אני לא רואה, אני בינתיים, עד סוף השנה זה השתנה, אבל בינתיים אני לא רואה את החלופה למשפחה. המשפחה היא אפשרית, היא טובה, היא בריאה, היא סך הכל בציבור הדתי בנויה עם איזונים שהם איזונים טובים. אני חושב שכל האתגרים יכולים להעשיר אותה, פשוט להפוך אותה ליותר קשה, אבל אנחנו בהחלט מסוגלים לעמוד באתגרים האלה ולבנות דברים שהם אם אל תפנו אל האבות, אם המרד נעורית, כל הדברים שאנחנו יכולים אותם בצורה מאוד חזקה, יכולים לבנות אותה כמקום משען, כדבר חשוב, דווקא בתוך העולם המוכר שבו אנחנו חיים, ובוודאי אני מאוד מקווה בקיצור, בואו תיקחו את כל זה ותזרקו, תגנזו את הדפים האלה. אבל אני אומר, בואו נשים את זה בינתיים בצד. אני חושב שבמציאות מסוימת, אולי עבור אנשים מסוימים, תגנו דבר ברור, שלא נשנה בסדר. לפי התחזיות של האיחוד האירופי, עד סוף העשור, פחות או יותר, יהיו 15% של זוגות של חד מיניים באירופה. לפני 20 שנה זה היה 5%, היום זה באזור ה-10%, הצפי שזה הולך להיות 15%. זה מוטציה גנטית. כאילו, מישהו אמר לי שזה הצורה שבה הטבע מגן עצמו מפיצוץ אוכלוסין. אני לא יודע, אין לי זמן לתופעה, זאת אחת התופעות המדהימות ביותר, כאילו, באבולוציה האנושית. כאילו, אתם מבינים מה ההשלכות ל-15% מהאוכלוסייה שלא יכולים להביא ילדים?
זה
לא
תהיה
עליה. ברור, תהיה עוד הרבה מאוד בעיות. זה ברור שהיום בעולם, גם כבר בארצות הברית, אתה לא יכול לדעת לפעול, אתה לא יכול להיות פרו-הומוסקסואלים, כי יעיפו אותך, הם רבים מדי בכדי שאתה תדחוף אותם לתוך העם. עכשיו, אני לא מזהה תופעות דומות בציבור הדתי, אבל מקבילה לזה בציבור הדתי זה האנשים שלא מתחתנים, במיוחד אנשים שלא מתחתנות. הלוואי שהייתי מאמין שזה רק אלה שלא מצאו את הזיווג המתאים. אני לא בטוח שזה כך. כלומר, אני בטוח שזה לא כך. זה סוג של מרד. זה האופן שבו אנשים מסוימים מצביעים נגד המשפחה הדתית. זה לפחות הרושם שלי. עכשיו, אז מה אנחנו עושים עם האנשים האלה? עם האנשים האלה? כאילו, שוב, משאירים אותם לבד? פה יש אופציה לאנשים. זאת אומרת, שוב, אז יבוא הרב ויגיד לך, זוהר, אתה נשחק פה באש. אם אתה תפתח את האופציה הזאת, אז יהיו יותר אנשים כאלה. טוב, אז לא פתחתי שום דבר. אבל אני חושב שאלה דברים שצריך לשים אותם, אולי נערר בהם לקראת סוף השנה, אבל נראה לי שבהקשר מאוד מאוד אחר, בהקשר שבו הם נאמרו, אולי זה יכול לתת איזשהו פתרון לאדם שהוא לא יהיה מחוץ לברית, הוא לא יהיה מחוץ לקדושה, הוא לא יהיה מחוץ לדיווג, הוא לא יהיה מחוץ לדיווג, לאהבה. כאילו, כי היום בעולם יש בדידות נוראית.
לא
ראיתי,
מה האופציה?
מה? האופציה, שוב, אז האופציה עבור בן אדם שהוא לא מתחתן, שיהיה בתוך איזושהי קהילה כזאת.
אתה יודע מה,
שלא
יהיה לבדו,
כאילו? שהוא לא יהיה לבדו, א' וב' לא לבדו, זה מנוף לקשר עם הקדוש ברוך הוא. כאילו, הטענה שנמצאת פה, שבלי זיווג האדם הוא לא אדם. בלי משפחה אין אבא, אין אבינו שבשמיים. אז משפחה אין לו, אין לו משפחה. אני מעריך שאחוז הרווקות, אחוז האנשים שלא התחתנו בציבור הדתי-לאומי היום, כאילו שהם בני 40 ולא 20, אולי הם התחתנו, הוא חלק קטן. האחוז שלהם מגיע בשקט ל-15% אם לא למעלה מזה. אחוז אלה שלא נשואים בגיל 40. לא כמה אולי, לא מורים, סתם, שוב,
ציבור
הדתי-לאומי, כן,
בנים?
בנים הם לא ביחד, כמובן.
ואתה
מדי נתונים? אני לא, יש לי נתונים, אבל לא אספק, זה נתונים שקשה מאוד לנתח אותם, לא משנה, כנראה. אין נתונים בארץ ביחס לדתיים, אין דבר כזה. יש לי נתונים ביחס לאזורי מגורים, צריך לעשות כל מיני מרכיבים. אין לי נתונים ביחס לדתיים. אני יודע שאחוז הרווקים באוכלוסייה הישראלית, כמו בכל מקום בעולם, הוא עולה בצורה משמעותית.
כמה אחוז
זה? אני לא יודע, אתם רוצים, אני ככה סביר לכם מספרים.
לא,
אבל... לדוגמה, בפריז, אוקיי? 52% מהאנשים שגרים בפריז היום חיים לבד. וכמה נמנים, וכמה... 52% חיים לבד. אחוז, חיים לבד.
פריז זה עיר
ה... נכון. מגיעים
לשבילה הזה.
אתה צודק, נכון. כמו שרווקים מגיעים לירושלים, מגיעים...
גם בשגר בירושלים.
מה?
בשגר ב...
אתה צודק, נכון. אבל זה טובה. בפריז לא גרים שני אנשים. גרים שם ל-8 מיליון, לא חושב למספר. תחשבו ששבעה מיליון אנשים שחיים לבד בפרד, זה מספר עצום. תפזר את זה בכל צרפת, זה מספר עצום. ומה יהיה על האנשים האלה? מה תהיה על הבדידות שלו? שוב, זה נוצר מציאות של בדידות שהיא כבר הופכת להיות כרונית בגלל זה כך.
זה
מה שאתה עושה
עסקוק. זה שמופיע פה, גם בישראל, בגור כולם מתחתנים.
זאת אומרת,
זה אין
בו לדגל של תחתית, אני
יודע
מהדור מוצגים קרובים דמויות
כאלה שבחרו
אנחנו משתמשים במודל הזה, אנחנו מוצאים את המודל הזה מהקשר. אני מסכים, זה מודל. תשמע, אני אומר על בית ישראל מה שאמר עליו הטייקל, ואני באמת חושב ככה, אנחנו פה עוזבים את האקטיביזציה שלו. זה מחליש את המשפחה, התקנות האלה מחלישות את המשפחה. עכשיו, אני בזמנו שהיה פה את המכון, אנחנו משפחה, אז נפגשנו איזשהו פסיכולוג חילוני שעובד בירושלים. הוא אמר, שמע, אני כל יום שולח, אומר תודה לקדוש ברוך הוא לרבי מגור, כמה פרנסה הוא סידר לי. כמה אנשים ש... זאת אומרת, יש פה משהו שהוא, שוב, הוא מחובר מאוד למסורת הזאת, מתחתנים אחרי שתי פגישות של חצי שעה. בין הבחור לבין הבחורה. אני חושב שבשורה התחתונה זה יוצר נזק, יש אנשים שבונים ככה משפחה לתפארת, אבל זה יוצר נזק בשורה התחתונה הדברים האלה, ויש המון המון דתל"שיות במעגלים האלה על רקע כאלה תופעות, המון.
בגור?
בגור ובנותיה, כאילו זה מי שהולך בתחומים.
יש
עוד
פלש גדול לדעתי בגור ובמסתדה, גם המתחתנים, אבל משהו יותר מזה, וחוץ מזה, וחוץ אחרי זה מה שאתה מדבר עליו, כאילו, החיים שלנו פחות טוטליים, הוא רואה פחות אפקטיבי, נראה לי. מילא כאילו להגיד, להציג את זה בתור אופציה של כאילו, כאילו מקום פחות, לגמרי נותן לי בהקשר.
לא, אני לא מסכים איתך.
גם אנשים הנישואים היום לא דבקים כאילו באיזה, באלוהים בצורה כאילו, במצדיק או לא יודע מה.
אתה שמיץ.
באופן הברוכות חיים שלי ובטוטליות הזאת של הלכת בשבת לרבי, לא חי ככה.
אשתך היא על אבא שלך, כאילו...
אז זה שאני אומר, אתה חושב שכאילו, תוציא את זה וכאילו תגיע...
תראה, אני אומר, תראה, העולם בנוי מדרגות, ואני אומר שאנחנו, שוב, שנשוי, אנחנו נמצאים בתוך המעגל של הקדושה. אנחנו נמצאים שם. אנחנו נמצאים בתוך המעגל של הקדושה בגדול. עכשיו, לא נראה, אני אקריא בזה ששופים שומעים להם בחדשות. אני מכיר אתכם, אני בטוח סליחה, הדוגמה, אותו בן אדם שהתחיל להעיר שעבדה איתו על כל מיני דברים, לא מעלה שאף אחד מכם נמצא במקום הזה. אנחנו נמצאים בתוך, מי שנשוי במשפחה שלנו, והוא לא בוגד וכל הדברים האלה, אז הוא בתוך המערך של הקדושה. שהוא נמצא במקום הזה של המשפחתיות, של האינטימיות, הוא מבין מה זה אבא, אז הוא גם יכול לקרוא לקדוש ברוך הוא אבא. עכשיו, מה הוא עושה עם זה? אני לא יודע. אחד המרביץ ואחד המרבה וכו'. אבל אתה נמצא בתוך הסיפור הזה, עכשיו, אנשים שכמעט לא מדמיינים אותם, שלא נמצאים בתוך המעגל הזה, לא נמצאים, שוב, זה לא משנה ליצרים. תמיד שוב, אדם שהוא אתרוסקסואל, יש מוסד מוכר, משפחה, הוא מתחתן בזה, אדם שהוא הומוסקסואל, אין לו, הוא צריך ללכת לכל מיני, אתה יודע, לכל מיני מקומות של זונות ודברים כאלה, זונים, איך נקרא הדבר הזה. הוא כבר לא נמצא בחוץ המעגל של הקדושה. אני כאילו שואל איך אני שם אותו ופותר בפניו אופציה של הקדושה. היא אופציה. זאת אומרת, אם הוא לא יבחר בה, אם הוא ימשיך, אז הוא לא יגיע לשום מקום, אני לא יכול להסיע.
זה לא תרבית כאילו על משהו שהוא באמת
חייב. הוא יכול להיות.
מילה קדושה שם, מילה כאילו... אם זה כאילו לגרק, המשפחה המשפחה הוא בסד שלך מסורת, ובמילים שם מגיעה, כאילו הקדושה שבו היא מגיעה גם לתוך האפשרים האלה.
נכון.
מה אתה
רוצה
משהו
חדש?
אתה
חושב
לנו
את זה? לא, הוא לא חדש לגמרי.
לגמרי, מגיעו לזה מתנס כאילו ודברו יפתחו את המוהר"ן וזה כאילו, וזה
יהיה
קדושה,
וכאילו, לא... תראה, הקוטב הזה, אנחנו בתור בחורי ישיבות, אנחנו נמצאים פה עכשיו במקום שכולם פה גברים, חוץ מהמזכירה. כן? זאת אומרת, אנחנו חיים כאן בתוך המסגרת הזאת. הרב שח בזמנו סגר את הפנימיות, כי היה שם המון סיפורים... אמר לי, מישהו חרדי פעם אמר לחבר שלי, מה שאתם עושים עם בני עקים, אנחנו עושים במקווה. אבל במקווה זה לא בנים עם בנות. זאת אומרת, החברה החרדית בכלל, זה מה שקראנו פה, בזה שהיא שמה אצבע בסטן, שהיא ניסתה כאילו לסרס את המיניות, להחיש את המיניות, וזה שהלבוש הוא מאוד צנוע ומאוד בורגני כזה, מאוד שחור, מאוד זה. הצד שלי מתחרק. יש שם המון המון מגע מיני הומוסקסואלי. אני קראתי עכשיו ספר, לא יהודי, של אחד שהיה בפנימיות היוקרתיות של אנגליה. הוא אומר, לא היה שם כמעט אף אחד שלא היה לו איזשהו משהו שהוא נע בין האפלטוני לבין המינים איזשהו בחור. כך הוא מתאר, אין סיבה לא להאמין לו.
טוב, אפשר
להסביר את זה. בסדר, העולם הזה של הישיבות, העולם הזה, הוא כאילו הקוטב השני. זה לא דבר שהוא לא קיים, אולי איך הוא קיים. עכשיו אני אומר, אם אני צריך לבחור את מה אני מעדיף, את בני עקיבא, את המקווה אני מעדיף את בני עקיבא. ואני חושב שהציבור הדתי, לפעמים החוסר צניעות של הנשים שבו, לא של הגברים שבו, זה הצניעות האמיתית. כי זה בעצם מאשר איזושהי רמה מסוימת של משיכה, שעושה את משפחה סך הכל בריאה. ולא את כל הדברים שחד שוב, הפסיכולוג הזה אחרי זה מטפל בה. אבל בסדר, אוקיי, אבל מה קורה למי שהוא לא מטל? זאת אומרת, הוא לא יכול לשכוח את האנשים האלה. כל אנשים האלה שלא מתחתנים, אתם יודעים כמה בחורות ובחורות מ-40 אני מכיר? עשרות אני מכיר, וזה רק המעגלים המצומצמים שלי. כאילו, מה אנחנו עושים עם זה? אוקיי, הם הצחוקים של המערכת. בסדר, אני לא, אני בוא קטן, אני לא הופך פה על השולחן. אם יבוא מישהו וישאל אותי, ושוב, אם לכאן ניקה ויש איזשהו שאתה מכיר שבמצב הזה, אז העמדה החסידית יוכל לתת איזשהו בסיס, שהיא עליו יוכל לתת איזשהו משהו. כאילו, לא בתור קריקטורה, זה אותו משהו אמיתי של אחווה אמיתית, ידידות אמיתית, כמו שקראנו פה.
אבל יש לי קשר אמיתי. אני מדבר משפחה, כי משפחה זה בהכרח משהו שגם, כאילו, עוד תגע זה חלק מהעניין, לא יודע, משפחה זה. אני שאלה להגיד, אתה יכול לבוא לביצה של קטמון, סוג של חסידות, חסידות ביצתית כזאת, או נחלאות, או כל המקומות.
נכון, אבל,
אז גם אתם מוצאים שם את ה...
נכון, אבל אני רוצה לצרף את הקדושה, אני רוצה לצרף את הברית, אני רוצה לצרף את הקשרים ברמה יותר גבוהה. יכול להיות שזה נוצר. יכול להיות ש... שוב, יכול להיות
שיעורי...
נכון, אני אקחתי דמות שהיא לא התחתנה והיא הייתה כאילו סוג של... הוא נשאר בחור ישיבה, אולי הוא היה בחור ישיבה בגיל 50 ומשהו. אני לא ממציא פה שום דבר, יש אנשים שחשבו על הדבר הזה כבר מעצמם, אבל זה כאילו נותן לדבר הזה איזשהו סוג מסוים של בסוף. יש פה נקודה שהיא נקודה מאוד עמוקה, אין אפילו מספיק מילים בשביל להביא אותה, כי זה דבר שהוא מתרחש מול עינינו. אנחנו לא מבינים אותה מספיק טוב, לפי דעתי. כאילו, תחשבו עכשיו על כל התגובות האלה לפרשייה הזאת של ינון מגל ושל בוכריס וכל הדברים האלה. זאת אומרת, כאילו העולם החילוני לומד מאיתנו, נכון? כאילו מבינים שצריך לכבד את האישה, לא לחפצן אותה, וצריך פה כל הדברים שהוא פעם מאוד מוכיח, כל הכתוב המיניות, כל הסטוצים, זה נורא נורא מרוויח מקומות העבודה, עכשיו לא, זה כבר לא, כבר עשו בחור. אנחנו כאילו מברכים על התופעה הזאת, ואני שנייה אומרת מי רק לי, אני מברך על התופעה הזאת או לא, או שאני עמד התחדה מינית. אבל באיזשהו מקום אני מריח פה את הרבי מיגור. זהו, זה נראה לך רחוק, אני לא בטוח
מי שהיא
כתבה
קטע מאוד
חדש. אני שואל את עצמי, נכון, מי שהיא כתבה משהו בקיום.
לכן
עם הלכבודו. כן, והיה הרבה ממה שהיא כתבה, אז אני חושב שמה שקורה הרבה פעמים, שהאבולוציה האנושית יכולה ליצור מציאות שבה גברים ונשים כבר לא יימשכו אחד אל השני.
גבר לא יכול להתחיל עם אישה.
זה, עכשיו, אתה אומר, אתה כאילו חושב, הסיפור הזה בגמרא, שחכמים רצו לבטל את יצר הרגל. אז הם ביטלו אותו, הם לא מצאו בצעה בת יומה. אז אמרו, נעשה את זה חצי, אז אמרו, חצי מהשנה הם לא נותנים. אתם רוצים את זה או אתם לא רוצים? קחנו את עיניו, שלא יתגרה אדם בקרובותיו. זאת אומרת, זה בדיוק הבעיה, כאילו, יש פה איזשהו קו. יש גם רבנים שרוצים לקדם את הקו הזה אצלנו, שכאילו אומרים, יפה, איך זאת האופנה, האופנה החדשה, שכאילו של ה... ואני מפחד, אני מפחד שפה מגיעות אלינו רוחות המערב במובן הזה של
הדבר. לא הבנתי, מה הם רוצים לעשות הרבנים?
מצוין, כאילו, אם שלי יחימוביץ' נגד הפרדה המינית, אז גם אנחנו נפעל בכיוון הזה ונפריד את חברי המורים. תקרא, זה עיתון בשבע, מפורש, נפריד חדר מורים, נפריד עבודה. ככה לא יהיה פרדות, נכון? כאילו הם מנסים בעצם לעקור, והתוצאה, סליחה שאני אומר, שכולם יהיו הומואים, זה מה שהיא.
מנסים לעקור את הכל.
נכון. אלה התופעות, זאת אומרת, אני שוב, אני לא רוצה לחסן נשים, לא רוצה, אני בוודאי שאני נגד התופעות האלה, מפחילות אותי, אבל אני מריח פה דברים שבתור היסטוריון, כאילו, אני לא בטוח שיש פה משהו מסוכן. יש פה, נכנסים לתופעות שקורות מסביבנו, כאילו המשיכה הטבעית הזאת בין גבר לאישה, שכמובן אנחנו לא נכנעים, אנחנו מרוממים אותה, אנחנו מתקנים אותה, אנחנו מתקנים אותה, מה שאתם לא רוצים. אבל מה יקרה ביום שכאילו האווירה הזאת של ההטרדות וזה והפמיניזם, יהיה כאילו אל תיגע בי, סוג של אל תיגע בי כזה. זה התחבור למגמת אינדיבידואליזם, אז זה מה שיקרה פה, פתאום אנשים.
אני רוצה את זה בסיפור
כזה. זה כאילו, זה חזיון בלמות, החזיון הזה, אבל צריך לראות תמיד, סביב, ההיסטוריה לימדה אותנו שיש חלומות שמתגשמים, ויש גם בלמות שמתגשמים. צריכות קשורים לדברים האלה. בסיום,
במרב הקוטיה, עליזים או לא עליזים, אז זוכר שאני הייתי הולך לשיעורים בנחלאות, ואז כחלק מהאופציה של השיעור, חוץ מאשר ללמוד תורה, זה גם אולי יראה כאן מישהי שתמצא חן בעיניי, אני אתחיל איתה וכולי. חן זה הדרך, או לא אתחיל באופן אישי, לא משנה. אני זוכר שפעם אמרתי לחבר שלי, שגם יצא לי לקצת שיעורים, הוא קצת התדעדע מזה, הוא אמר, לא, אני הולך לשיעורים בשביל השיעור, אני לא, אם אני אתחיל ללכת לשיעור בשביל...
בחורות, אני לא יודע.
כן, עכשיו, ו... זה מעניין, אתם, פתאום זה עולה לי ביחס לשני המקומות האלה ש... זה לא מדויק, זה אפשר להגיד את זה כל מיני כיוונים, אבל כאילו... יחס לנורמליזציה של חלק מזה, מה שקורה שם זה זה. והרב בנג'י לוין מהסירי המחתרות, אז מכניס את המחתרות הזו, הוא אמר את זה בפירוש, יום ירושלים, אז הוא אומר, יש כאן בחורים, יש כאן בחורות, וזה...
תעשו משהו.
אם אתה מציע מדרש, בתי המדרש יורו, או מי יוצא...
אני לא, קטונתי מלהציע.
לא,
קטונתי מלהציע. אני אומר, תראה, סך הכל מהקים הוא עוד לא מת. זאת אומרת, אני לא מודאג בציבור הדתי. אני לא מודאג, פשוט אני מודאג בציבור החילוני, מה שקורה. אני לא מודאג בציבור הדתי. יש פה דברים של דברים מאוד מאוד עדינים. יש פה תהליכים. אתם יודעים, אפשר לשים את הראש, את הראש, את כל את הראש בכל. אני חושב, זה דבר לא נכון.
זה שיהיה טייס מוזיק קצת.
נכון.
כל שאלה עם הציבור החילוני זה קצת. מוחלט לחלוטין שאל נסתיר בשום מקום, לנו יש את אולי את הבני עקיבא ואת הישיבה, שהישיבה זה יותר המקום שכן מרחב קצת שנותן מרווח וניתוב, לעומת איזון של בני
עקיבא אחרת. איזון זה כל העניין, זה המטאפה שזה כאילו פוקר עתיקו, ותמיד העבודה שלנו, ליצור את האיזונים האלה. אבל האיזונים תמיד צריכים להתחדש, פשוט כפעם שאני הייתי צעיר לא זוכר את התופעה, שתמיד הוא קרש לא התחתנו, לא את התופעה. זה גם בדעת מספרי, זה גם ניצר פה תודעה מעמדית של הנשים האלה, וזה לא פשוט, אני מכיר תופעות, זה תופעות לא פשוטות. לפעמים זה גם מתלווה להביבת הדעת, ההתרפקות הזאת. תראו, אני מישהו פעם, אמר לי פעם מישהו שמצוי ממש בדברים האלה, והוא אמר שיש כאלה שאומרים שחצי מאלה שעוזבים מדתל"שים, זה על רקע כאילו, זהות מינית, ואני אומר לך שזה 80%.
זה מה שהוא אמר.
זה הגיוני לי. זה, אלה שאלות, שוב, שאלות...
לא, עבדו ישראל עבודה זו, אתה
יודע מה? כן, אלה שאלות לא פשוטות, לא פשוטות. אתה יכול להגיד, אוקיי, בסדר, אנחנו בונים את הדבר הטוב, מי שלא מצליח, אני משתתף בצער. ואולי אפשר לחשוב על אפשרות אחרת. להגיד, אוקיי, אנחנו...
או לעזור לאנשים להתפתח.
זה
אתה אומר, אבל זה לא
יעזור,
זה לא,
בוא נודע על העובדה, לנסות צריך. יש אנשים שבסופו של דבר מגיעים למסקנה שה... בוא נאמר ככה, הם לא מצאו את הקשר, משיכה, אנחנו רוצים שתחזיקו אותם פנים. זו התשובה האמיתית, אני חושב. לפעמים זה חוסר מזל, ואז אולי הם התחתנו ב-50 איזשהו מישהו בסיבוב שני, גם את זה אני ראיתי. לפעמים זה חוסר מזל, לפעמים זה ממש עונש מהקדוש ברוך הוא, לפעמים זה באמת בן אדם, אתה רואה שהוא לא שם, הוא לא שם במקום הזה של החשוב, הוא לא שם.
כן, לא, אני חושב שהלא שם זה הרבה פעמים בגלל פחדים וחששות, שאם מפיגים אותם אז זה יכול לאפשר, כן...
הלוואי, אני לא אומר.
כי רוב הרווקים והרווקות רוצים להתחתן.
זה כבר העבודה שלך.
נכון?
טוב, חברים יקרים, תודה רבה.